כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
מאת פאבל הילה, תרגמה מפולנית מירי פז, מספרת נטלי פיינשטיין. החול היה בכל מקום, לא רק מתחת למיטה העלובה או בקערה, אלא גם בעיניים, בנקבוביות האור, מתחת לציפורניים ובשיער. לרגעים היה נדמה לו שכל גופו עשוי גרגרי חול, מחוברים ביניהם באורח מוזר, ובאחד הימים התפוררו והוא ימות. הוא השתוקק לכך. שנה חלפה, אולי אף יותר, מאז שקלעו אותו כאן. מזמן איבד את החשבון. הסוהר שהביא לו אוכל ומים ראה אותו מסמן את הימים על הקיר בדיוק מעל הרצפה המתונפת, ומאז קוצרה השלשלת שהזקה אותו אל המיטה. הוא כבר לא היה יכול לגשת אל החלון, להתרומם על קצות אצבעותיו ולעקוב אחרי המתרחש בעולם. למטה הייתה כיכר שפעם בשבוע התקיים בשוק עבדים וגמלים. מאחורי הכיכר, בצד השני, התגבהו חומות העיר שנראו כמו מבצר קטן עם שער כניסה. החומות היו גבוהות מאוד, עשויות אבן, מצופות חימר, ובמיוחד באור השמש דמו לטירת חול ממעשיות האחים גרים. רק שני מגדלים התנסו מעבר לקו הזה. מנרת של מסגד ומה שהיה כנראה צריח של מגורי השליט. לפני זמן רב עוד ניסה לתקשר. בעזרת סימנים הוא ביקש מן השומר מתורגמן או ספר לימוד של השפה המקומית, או כל אחד שיוכל לספר לו על עצמו. האיש חסר שיניים הנהן, ומדי פעם השליך לו חופן תמרים יבשים, או מנה נוספת של טפיוקה, אבל לא יותר מזה. הוא לא ידע מי היה אחראי למאסרו, מדוע כאן או עד מתי זה יימשך. ככל שחלף הזמן, נאלץ להשלים עם המחשבה שיום אחד הוא עתיד למות בחור הזה. הם יישאו את גופו אל קצה המדבר וישליחו אותו אל נקיק סלע כמו פגר של כלב שוטה. חייו האמיתיים היו כעת זיכרונות, אבל הוא לא יכול היה להציג אותם כמו שמציגים תמונות מתוך אלבום. לזיכרונות היה היגיון משלהם. הם התעוררו כשם שנעלמו. לעתים הדבר אף יכאיב לו יותר, כשתמונת אמו, או אפילו דרך השדה שחצתה את הדיונות ואת חורשות האורנים על יד הים, החלו להתעמם פתאום ונעלמו. הוא הבין שאם לא יעסיק את מוחו בכל יום באיזו מטלה קבועה, ישתגע. לפיכך התמסר לחיבור אלגיות, תחילה בשפתו, ואחר כך בתרגומן שורה אחר שורה ליוונית עתיקה, ולבסוף ללטינית. זה היה תרגיל תובעני. כיוון שלא יכול היה לכתוב, נאלץ לשמור הכל בזיכרונו. באלגיה השלישית קרה משהו נורא. כשהתעורר, לא הצליח להיזכר במשפטים שעבד עליהם כל יום אתמול. כמה מילים פשוטות נעלמו בלי להשאיר עקבות. לשב חזר פעם אחר פעם על השיר הלא שלם עד הרגע המכריע. לשב דקלם את שתי האלגיות הקודמות. הוא לא היה מסוגל להמשיך. ככל שימציא יותר גרסאות חדשות לשורה החדשה, כך נראתה לו הישנה, החסרה, הגרסה הנכונה היחידה. זו הייתה דרך ללא מוצא. במשך כמה ימים היה שרוי באדישות מוחלטת. כשקם והחל לעבוד שוב, גילה ששלושת בתי השיר התלת לשוניים שנחרטו בזיכרונו במאמץ קוריו, התערבבו זה בזה ואיבדו פה ושם קטעים שלמים. עד שדמו לבסוף לערמת פסולת יותר מאשר למבנה שהוקם בקפידה. כהרגלו, בחן את המצב באמות מידה מחמירות. אם מוחו בוגד בו, אין דבר שיוכל לסמוך עליו עוד. הפתרון היחיד הוא להרעיב את עצמו למוות. הוא יגביל את עצמו במנות המזון העלובות ממילא, בלי להניח לסוהר להבחין בכך. כמו היוגי שקרא עליו פעם בספר של ורפל. לבסוף החליט לערוך עוד ניסיון אחד. משפט אחר משפט יכתוב את ספר חייו. הוא חייב להיות קצר וסגפני, לא מסובך כמו האלגיות, כדי שיוכל לשלוף אותו מהזיכרון בכל יום. וכך גילה שיטה חדשה. לפני רדת החשיכה בתא, רשם בקצרנות את המשפט האחרון שנוסף לספרו. החול על הרצפה המתונפת היה שימושי. הוא חרט באצבעו את האותיות א', ש', פסיק, ת', ש', ו', ז', פסיק, ר', א', ל', ב', ל', צ', ב', ש', שפירושן, אבא שלי, תמיד שיקור וזועם, רשם אותי לבית הספר לצוערים בעיר שטולפן. בבוקר, לפני שהביא לו הסוהר מים ואוכל, קרא בקול רם את המשפט האחרון, אחרי שדקלה מן הזיכרון את כל המשפטים הקודמים. בעשותו כן, חש הקלה רבה. מאותו רגע, לא הופיעו עוד תמונות העבר באקראי ובכאב. עכשיו שלט בהן, והיה יכול להציג אותן במרכז, או להסיטן הצידה כרצונו. הפרוזה הקצבית הבוטה ביטאה את מה שחסר באלגיות הערכניות. בבוקר אחד של חודש אוקטובר, בעיצומו של ערפל סמיך, יצאו הגברים לצייד. היערן הורן קד קידה עמוקה לאביו ואמר, הר פון קוטוויץ, הכל מוכן, אבל החזירים הקשובים האלה השתקרו אתמול. אני לא יודע אם יהיו כשירים לצייד. 16 יונקרים מסביב למדורה כבר שטויים. ריח של צלי בשר, פטריות, אשן וג'ין מעורב בשיר פטריוטי על צלף או צייד המוכנים להקריב הכל למען המולדת. אחר כך כל צעדי אביו מזגזג לאורך הפרוסדור והסלון בדרכו לחדר השינה. אמא שלו. הוא סתר על פניה כי שוב תפס אותה מדברת אל המשרתים, הפולקים האלה, בלשונם. אמא שלו צעקה יום אחד על אביו. בלי הנכסים והנדוניה שלי היית אפס קוטוויץ, אפס גרמני. בלעדיי היית כלום, כמו כל האדונים הנחותים בפומרניה, קוטוויץ. ביום שבו סולק מבית הספר לצוערים בשטולפן, עמד הקפיטן פון יורק גוסטובסקי, החזיק בידו את המחברת שלו ואמר בלעג, כותבים שירה? רוצה להיות קצין וכותב שירה? נשמע? ומיד אחרי זה, סתירה מידי הקצין הבכיר, מעצר, משפט, נסיעה חזרה הביתה בחרקרה סחורה, הזעם של אבא. הקיץ שטוף השמש ההוא, כששקע כולו בקריאה, במילונים ובאנציקלופדיות, בשירה ובאהבה. שמה היה הנקה. הוא ראה אותה בעת איסוף החציר, כשחזר הביתה מן הים, רוכב על סוס דרך הדיונות וחורשות האורנים. היה לריח של טלטן, של רוח ים ושל עננים. בדוחק ידעה כמה משפטים בגרמנית. המבטא המצחיק שלה ושפתיה משכו אותו במידה שווה. אדון צעיר, כל זה לשווא, הודתה בפניו. יש לי כבר כרטיס לאונייה ובסתיו אני מפליגה לאמריקה. בזמן השריפה עמד אבא שלו בחזית הארמון, לבוש רק בבגדיו התחתונים, אוחז בידו אקדח מכוון אל השמיים. הפולקים שוב מציתים אש. ביסמרק צדק. אנחנו צריכים לחסל אותם אחת ולתמיד. שבוע לאחר מכן הייתה גופתו מונחת בבית החולים בשטולפן. הרלנדאו, הרופא, פרס את ידיו ואמר, הרפואה לא מכירה תרופה נגד שבץ מוחי. וכעבור חודש, אמו, מדלקת ריאות. את הסוד הגדול לקחה אמה אל הקבר. השפה שמעולם לא הנחילה לו, שתמיד תהיה בשבילו שפה של ריח חציר, של טלטן, של רוח מן הים ושל עננים. אחר כך הייתה הבדידות בארמון ששנה, אף שחידש ושיפץ אותו אחרי השריפה שהציתו הפולקים. לפעמים באו אורחים, פון קרקובסקי או אדונים אחרים מן הסביבה. גם אותם שנה, כיוון שדמו יותר מדי לאביו. ולבסוף, דיבוק. טירוף. כשקרא בפעם הראשונה מאמר על השפה הקדמונית, האוניברסלית, ועל אבולאפיה, החכם היהודי שדיבר על נושא זה עם דנטה, הזמין שורה של כתבי עת לפילולוגיה, והם נשלחו אליו מברלין, מלונדון, מפטרסבורג ומפריז. הוא תיאר לעצמו את רבי הלל כותב לרבי זרחיה מברצלונה. ילד הגדל ללא אנשים בסביבתו ידבר בוודאי עברית, משום שזו השפה הקדמונית שניתנה לנו מהטבע. רבי זרחיה מגיב בצחוק ואומר, ילד כזה ינבח כמו כלב, משום שאין שפה, אפילו לא שפת קודש, הניתנת לאדם מן הטבע. אלפי משפטים תכונים במתחנה הפילולוגית הלכו עליו קסם, משכו ושישעו אותו. באיזו שפה שוחחו אדם וחווה? בטח לא גרמנית, שהייתה הקרובה ביותר לשפתו של אדם, כפי שכתב שוטל ב-1641. האמת חייבת להיות במקום אחר. הוא למד כל מה שנכתב על הנושא, התכתב עם חוקרים מן האקדמיה למדעים, וכשהותש לבסוף מן המאמץ למצוא תשובה חד משמעית, הניח לסוגיה הסבוכה הזו וחזר לכתוב שירה. עד שיום אחד קרא בעיתון ברלינאי על שפתו של שבט קרוב אל הברברים, תושבי הסהרה המסתוריים, אנשי נו. לדברי וילנד, דווקא בשפתם תמון הגרעין של כל הצירופים האחרים, לא בסנסקריט ואף לא בעברית. בנווה המדבר, שגם הוא קרוי נו, היו אמורות לעמוד שלוש אבנים שעליהן כיתובים. איש לא ראה אותן, אבל פליניוס והרודוטוס כתבו עליהן. הכיתובים האלה הכילו את הדגם האוניברסלי של כל השפות והאלף בית. השפה הקדומה של חווה ואדם, גילגמש, הטבטונים, הסלאבים והטטרים. הוא מכר את נכסיו והפקיד את הכסף בבנקים. לבסוף הגיע לגנואה, וממנה אמור היה להפליג באוניית מסע בריטית לאלכסנדריה. בבית הקפה על הסיפון שוחח עם סוכן ביטוח, רוסי בשם גונצ'רסקי. הודות לקשרים שלו אמור היה לארגן את הנסיעה.
במדבר, הרפון קוטוויץ, חזר ואמר, ברגע שאתה רוכב עם הפרעים האלה, מוטב שתגיד להם שאתה יווני מלונדון, נניח אריסטון ניקיפורוס, ושאתה מחפש מזכרות ופסלים עתיקים.
הוא אמר שהוא יווני מלונדון, ושהוא מחפש מזכרות ופסלים. אך לשווא, שדדו אותו, היכו כהוגן וחבלו אותו. ימים אחדים נדד עם שיירת שודדים לעיר שבה כתב עכשיו את ספר חייו, במקום את האלגיות הכושלות. אם יהרגו אותי, הרהר בינו לבינו, או אם אתפגר כאן, לא יישאר אחריי דבר. מי הייתי? מישהו שקרא כמה מאמרים של פילולוגים גרמנים ובהשפעתם יצא למסע. האין זו הוכחה לכוחה של הפילולוגיה? או עדות לחולשתי? זה טיפשי. אלה שמחזיקים אותי כאן אפילו לא שמעו על אחד כמו אבולאפיה. אדם וחווה בוודאי לא דיברו בשפה שלהם. בסוף אבולאפיה הכריז על עצמו משיח, אבל אחרי מותו דבר לא השתנה. על אחת כמה וכמה לא השתנה דבר אחרי מותי. בעיצומן של מחשבות אלה סיים אט אט את ספרו. כל יום דקלם אותו מן ההתחלה ולא תיקן דבר. שינויים היו עלולים להכניס אי סדר בזיכרונו. שני שליחים נכנסו לתא שלו בבוקר. התירו את הכבלים, נתנו לו אבאיה חדשה. שלושתם יצאו אל המדבר רכובים על סוסים. הוא לא היה כבול, ולמען האמת, לאן אמור היה לברוח. אחרי שתי יממות, כשהסביבה נראתה סילעית יותר, אמרו לו לרדת מן הסוס שלו, נתנו לו מלאי מספיק של מים, הצביעו על הגבעה הגבוהה הקרובה ביותר, ועזבו את המקום. הוא צעד קדימה באפיסת כוחות. בערוץ קטן ראה מעיין ולידו אוהל. בתוכו ישבו שלוש נשים על שרפרפים מול גלגל תביעה. אז כך זה נראה, חשב. בסוף תמיד יש שלוש דמויות זקנות. הוא ראה כיצד החוט הדק מתלפף סביב הציר. אחר כך נשכב על יד המעיין, הסתכל בכוכבים ונרדם. עם שחר, כשהשמש כבר להטה בלא חמלה, הבחין שהאוהל נעלם. הוא היה לבד לגמרי בתוך שקט מושלם. הוא חש בניחוח מתוק של עשב, טלטן, מנטה ורוח. מעורב בריח עצות, חול רטוב ודגים, שהדיף ים הבית הקר שלו. מעולם לא היה מאושר כל כך. בדברי הימים של היונקרים בפומרניה, נכתב כי בשנת 1899 יצא יואחים, הצאצא האחרון לשושלת פון קוטוויץ, למסע במדבר סהרה, ושם עבדו עקבותיו. הוא נרצח ככל הנראה בידי מישהו משבט הברברים. כותב דברי הימים אינו מזכיר אפילו במילה אחת את אבולאפיה ואת השפה האוניברסלית, לשון הדיבור של אדם וחווה, וגם לא את אמו של יואחים פון קוטוויץ, או בוכובסקה בשם נעוריה. בחנות יד שנייה מצאתי פעם מאמר על דנטה ואבולאפיה מן הספרייה בארמונם, שנכתב בידי פרופסור מנגולד ופורסם בברלין ב-1869. אומברטו אקו מביא את עיקריו בכמה פרקים מתוך ספרו בחיפוש אחרי השפה המושלמת. הטירוף המשוער של יואחים תחת השפעת מאמרו של מנגולד עשוי היה להיות אפוא אנטיתזה לשיח הרציונלי של אומברטו אקו. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.